שלום לכולם. הפרשות שלנו, פרשות בהר וחוקותיי, תחומות בכמה פסוקי מסגרת ברורים מאוד, שמבהירים לנו שיש לנו פה יחידה אחת. פרשת בהר פותחת בפסוק, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור דבר לבני ישראל. ואז אחרי כל מיני שמיטה, יובל, גאולת הארץ והאדם, באה פרשת התוכחה. שאחריה מסכם את התורה, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. אלה פסוקי המסגרת לפרשה, הפתיחה והסיום באותם מרכיבים, השם, משה, בני ישראל והר סיני. כלומר, יש לנו פה יחידה אחת שכוללת את פרשות השמיטה, היובל והגאולה, והיא לכאורה יחידה בפני עצמה. אבל הנה אנחנו מוצאים שאחרי פרשת הירחין והקדשות, יש לנו פסוק חתימה נוסף. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. כלומר, גם הפרק הנוסף שיש לנו בסוף פרשת בחוקותיי, גם הוא חלק מהברית הזאת שקראת השם עם בני ישראל בהר סיני ביד משה. ואנחנו נבקש לברר מהו התוכן של הברית המיוחדת הזאת שנכרתה בין השם ובין בני ישראל בהר סיני. פרשת בהר לכל אורכה עוסקת בשני מרכיבים, העם והארץ. היובל גואל את שניהם ומחזיר אותם זה לזה. ביובל שר איש אל אחוזתו, והאחוזה שווה אל בעליה. אם הארץ נמכרה, היא תשוב ביובל לבעליה, ואם האדם נמכר, הוא ישוב ביובל לאחוזתו. והתורה מדגישה שאי אפשר למכור לא את האדם ולא את אחוזתו, אלא רק את השנים. כן, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולכן החישוב, חישוב הכסף, במכירת האיש ובמכירת הקרקע, הוא על פי השנים. ולא על פי ערך האיש והקרקע, כי האיש לא ירחו ולא את הקרקע. יתרה מזאת, גם לפני היובל, כן, לא רק שהיובל מחזיר את כל דבר למקומו, גם לפני היובל יש מצווה לגאול את האיש ואת האחוזה שנמכרו. כל אדם קשור לאחוזתו וקשר בא להינתק לדורות. כלומר, אדם מחובר לאחוזתו, אי אפשר להפריד ביניהם. היובל מחזיר את האיש לאחוזתו, את האחוזה לאיש. יאמר מי שיאמר שאפשר ללמוד מכאן שהתורה דוגלת בחירות הפרט, ולכן היא אוסרת למכור את האיש ואת אדמתו לצמיתות. אבל התורה עצמה מנמקת את המצוות האלה בנימוק הפוך לגמרי. לא חירות הפרט, לא דאגה לזכויות הפרט, להפך. והתורה אומרת, והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ. וכן היא אומרת על זה שבני ישראל לא יימכרו, לא יימכרו כי לי בני ישראל עבדים. אדם אינו רשאי למכור לא את עצמו, ולא את אחוזתו, כי הוא לא בעלים ולא של אחוזתו. השם הוא הבעלים של ישראל לארצם, ובעל כורחו חוזר כל אדם לאחוזתו. המסר של הפרשה הוא שהאדם אינו בעלים לא על עצמו ולא על אדמתו, אלא הכל שייך להשם. אבל צריך לשים לב לנקודה החשובה פה. האדם והארץ הם שני מרכיבים מקבילים בפרשה. כל אדם שייך לאחוזתו, וכל אחוזה שייכת לאדם, ושניהם שייכים לקדוש. אם הם חוטאים להשם, לא רק האדם נענש וירצה את עוונו. גם הארץ תהיה נשמה ותרצה את עוונה, היא תרצה את שבתותיה כל ימי הושמה. הארץ קדושה כמו העם, והיא חלק מהברית הנחרדת עם השם בהר סיני. גם היא צריכה שבת, כמו שישראל צריכים שבת. אות היא בין השם לבינם. גם אותה האדם לא יכול למכור, כי היא שייכת להשם ויש מצווה לגאול אותה. כשהברית עם השם מופרת, גם היא נענשת. הברית הזאת, ברית הר סיני, היא ברית קולקטיבית של העם והארץ עם השם. התורה מציגה כאן איזשהו מודל של עם שחי על אדמה, על אדמה ששייכת למלך, העם שייך למלך והאדמה שייכת למלך. יש לנו מודל כזה בתורה במקום אחד, בפרשת ויגש. שם יוסף קונה את כל המצרים, קונה את כל אנשי מצרים וקונה את כל אדמת מצרים לפרעה. וזה מתבטא בזה שהוא מחלק אותם בארץ מצרים כרצונו. את העם הוא מעביר בערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. והוא, כיוון שכולם עבדים וארץ שייכת לו, כולם עבדים שלו וארץ שייכת לו, הוא מחליט איפה יעבוד כל עבד, וכל עבד עובד את האדמה כפי שצריך. כך קורה גם פה, כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, לא עבדים לבשר ודם. אבל הוא מחלק אותנו בארץ כרצונו, אך בגורל יחלק את הארץ. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אחד נשאר לדורי דורות בנחלה שהוא קיבל בגורל, אם זה השתנה, היובל מחזיר את זה ויש מצווה לגאול את זה, גאולה תיתנו לארץ, ובכל שנה בתבואות אנחנו נותנים לו שני מעשרות, כמו שיוסף הניג במצרים לתת חומש. והחלק החשוב, לא רק שהאיש צמוד לנחלתו, אלא שהתורה מתייחסת אל הנחלה, אל האחוזה, אל הארץ, כאל גורם בפני עצמו, כמו שלאדם יש שבת, שמידע כי אות היא ביני וביניכם, כך לארץ יש שבת, והארץ צמודה ודבוקה לאדם הנוכל אותה, וזה אנחנו יכולים ללמוד מהפרק הנוסף, שנקדיש לו בעזרת השם שיעור בפני עצמו בבוא העת, אבל שם אנחנו מוצאים שערכה של הקרקע הוא 50 שקל כסף, וגם ערכו של האיש הוא 50 שקל כסף. האיש שקול כנגד נחלתו, כנגד אחוזתו, והארץ היא, יש לה, כפי שאמרנו, שבת, כמו שיש לאדם, הברית המשולבת הזאת בין האדם לבין הארץ, היא ברית בל תינתק, והיא ברית עם הקדוש ברוך הוא, שלא בני ישראל עבדים ולא הארץ. שבת שלום.